Se quelli al trinchetto,
טוב, ערב טוב, שלום לכולם, ברוכים הבאים. אולי נאמר כמה מילים קצרות על איגרת תימן, קצת רקע, לפני שנתחיל. דרך אגב, יש פה עוד שלושה ספרים שהבאתי, אחד של בית הכנסת ושניים מהבית. אם מישהו לא מעוניין לרכוש ואין לו, גם אם יבוא בהמשך מישהו, תפנה אותו לכאן. בסדר? אפשר... ואיפה הם? חיפשנו ולא מצאנו. כאלה? טוב, לא יודע, תעלומה. טוב, על כל פנים אנחנו מדברים על תקופה שלפני כ-800 שנה. רבנו הרמב״ם נמצא אז במצרים, ברוך הבא ליאור, בשנות ה-30 לחייו, באמצע שנות ה-30 לחייו, כבר כתב פירוש למשנה, הוא באמצע כתיבת משנה תורה, והוא מקבל איגרת מתימן מרבי יעקב, בן רבי נתנאל, שהוא היה רבם של יהודי תימן, והוא מתאר לו מצב מאוד מאוד קשה. המוסלמים, כמו היום, החותים, פחות או יותר אותו דבר, ותימן, קנאות דתית שבעצם מאלצת אותם להמיר את הדת, והרבה... לא, אין לנו. רק מתוך דבריו של הרמב״ם אנחנו מבינים מה הוא כתב שם, אבל לא נשתמרה. וכשיש משבר חיצוני, הרבה פעמים התובע נאחז בכל קש, אז קם גם נביא שקר בקרב יהודי תימן והפיח הרבה תקוות, והרמב״ם חשש שזה יהפוך למפח נפש וכו'. כך יוצא שזו שעת משבר משמעותית לאבותינו, ואז הרמב״ם כותב להם את האיגרת. יש בספר הזה יש גם איגרת השמד, או מאמר קידוש השם, שאותה הרמב״ם כתב ליהודי צפון אפריקה, שגם היו במצב דומה, יהודי מרוקו, באותו זמן. והבאתי איתי איגרת של הרמב״ן, של רבנו משה בן נחמן, שחי דור אחד אחרי הרמב״ם, והוא כותב על הרמב״ם כך: והנני מעיד עליי לפני ריבותיי שמיים וארץ, כי שמענו ממגידי אמת שבכל ארצות מלכות תימן קהילות רבות עוסקים בתורה ובמצוות לשמן, והיו מזכירים שם הרב בכל קדיש וקדיש, בחייכון וביומכון ובחיי דרבנה משה בן מימון. כלומר, בכל עוד הרמב״ם היה חי, אז בתימן היו אומרים בקדיש, מאחלים שהמשיח יבוא בחייכם ובימיכם ובחיי רבנו משה בן מימון. למה מניין הכבוד הגדול והערצה? אשר האיר עיניהם בתורה ועמידן בקרן אורה, לבטל מהן גזרות קשות וכובד המס, כי היו כתית חוצות מרמס, ומעליהם עול מלכות הרים, ויחלו מעט ממסע מלך ושרים. כלומר, מדברי הרמב״ן מתחדש לנו עוד חידוש, שהרמב״ם גם השתדל שדלנות דיפלומטית בעבור יהודי תימן. הרי הרמב״ם היה רופא בחצר המלך במצרים, אז הוא עזר להם לא רק רוחנית, כמו שנראה באיגרת, ואמונית, אלא גם באופן מעשי, בשתדלנות. ויכול להיות שהקשר המיוחד בין הרמב״ם לבין יהודי תימן הוא נובע בין היתר, ללא ספק, מזה שהוא עמד להם בשעת צרתם. עכשיו, האיגרת נכתבה כולה בערבית, חוץ מהפתיחה, שהיא פתיחה מליצית בעברית, והיא נתרגמה כמה וכמה תרגומים. התרגום הקדמון המפורסם ביותר זה רבי שמואל אבן טיבון. משפחת הטיבונים חיה בפרובנס. פרובינציה זה חבל ארץ בין צרפת לספרד. ספרד אז הייתה מוסלמית ודיברו בערבית, וצרפת היא נוצרית. אז מה עושים בפרובנס, בחבל הארץ שבין ארצות האסלאם לארצות הנצרות? ומה עוסקים בין היתר? ענבים, זה נכון, זה בטוח, אבל בתרגום. יושבים שם מתרגמים ש... יושבים שם מתרגמים ומתרגמים, נניח, רבי שמואל אבן טיבון עוד בחיי הרמב״ם, תרגם את מורה הנבוכים מערבית לעברית לטובת היהודים בארצות הנוצריות. והוא כותב לרמב״ם למצרים, אני מתקשה בתרגום מילה פלונית, מה אתה אומר? איך נתרגם? וכו', והרמב״ם עונה לו. אז הוא תרגם גם את איגרת תימן, ומי שאוחז בידו את מהדורת הרב שלט, הרב יצחק שלט מישיבת מעלה אדומים, אז זה תרגומו של רבי שמואל אבן טיבון, עם שיפוצים מסוימים של הרב שלט, שהוא יודע, למרות שהוא גרינשפן, הוא מבני אשכנז, אבל הוא יודע היטב ערבית, ובדורנו, לפני כ-50 שנה, איגרות הרמב״ם תורגמו מערבית לעברית, על ידי מורי ורבי, מורנו ורבנו, הרב יוסף גפח, זכר צדיק לברכה, אז מי שיש לו את המהדורה הזו, של מוסד הרב קוק, ויש את הבדלים, אבל עד רבה זה יהיה טוב, אם תעמדו על הבדלים משמעותיים, אז נשמח לשמוע. פתח תקווה, כאן הרב שילת מאיר, שהרמב״ם לא קרא שמות לאיגרותיו, אז במילה היות והוא לא קרא לזה שמות, אז זה נתן פתח תקווה להרבה אנשים. נכון, אז איגרת תימן זה על שם שמה, ומישהו הצמיד לה את הפתח תקווה, כי הוא נתן להם פתח תקווה. מעמק אחור לפתח תקווה זה פסוק בהושע. אז זה עוד שם שקראו לה, אבל הרמב״ם לא קרא, בכלל הרמב״ם לא היה מזל עם שמות. פירוש המשנה, הרמב״ם לא קרא לו בשם, והיו שקראו לו המאור, אל סראג', כי הוא העיר את עיניהם, אבל זה לא מהרמב״ם. אותו דבר כאן, איגרת תימן. יש מה שהוא כתב ליהודי מרוקו, מאמר קידוש השם או איגרת השמד, שניהם לא יצאו מידי הרמב״ם. אפילו הספר הכי גדול שלו קוראים לו היד החזקה, ואני מסופק אם הרמב״ם מכיר את השם הזה. הרמב״ם קרא לזה משנה תורה, העם קרא לזה 14 ספרים היד החזקה, אז הספרים הם בעירבון מוגבל. חושב שהרמב״ם באופן עקרוני כמעט לא נתן שמות לספרד. אז אמרנו האיגרת כתובה בערבית, אבל הפתיחה בעברית. יותר מאוחר, בזמן הרמב״ם מה שקרה בספרד, הרמב״ם כבר לא היה בספרד, הוא יליד ספרד, אבל הוא ברח בגיל צעיר מאוד בגלל רדיפות המוסלמים לצפון אפריקה, ועוד פעם ברח למצרים דרך ארץ ישראל. הוא היה במצרים עד סוף ימיו. הרמב״ן הוא אחריו בדור, אבל הרמב״ן חי בצפון ספרד. הרמב״ן חי בצפון ספרד שהייתה אז נוצרית, והרמב״ם חי באנדלוסיה בדרום ספרד שהייתה מוסלמית. הנוצרים כבשו לאט לאט את ספרד מצפון דרומה, בתהליך ארוך. טוב, מי שאוחז את המהדורה של הרב שילת זה בעמוד קוף י"ג. איפה זה במהדורה של מורי יוסף? תתוו. קוף י"ג. איזה מהדורה אתה אוחז ביד? קוף י"ג, אצלי. אז אולי זה עימוד אחר, כי אצלכם זה מהדורה בכרך אחד. אז מי שאוחז ופתח, כן. לא המבוא, האיגרת עצמה. קוף י"ג, כמו אצלי. לא, לא. קוף י"ג. מה? טוב.
למה יש ספרים דקים וספרים ערבים?
אני אומר לך, קודם כל תראה שהדפוס הוא שונה, פה זה יותר גדול ומנוקד, אז זה תופס יותר מקום, וגם כאן יש יותר איגרות. כאן יש יותר... הרב גפח, הכיוון שלו היה, הוא היה חשדן, הרבה איגרות מסופקות הוא לא כלל. כל דבר שלא בטוח שיצא מיד הרמב״ם הוא לא כלל, לכן יש פה פחות איגרות. הרב שילת מרחיב יותר, ויש לו בסוף גם מדור של איגרות מסופקות. שהוא אומר, יכול להיות שמצאו מיד הרמב״ם הזה. לא. מורי יוסף אומר שהיו בידו העתקים שנשתמרו בתימן, לא המקור של הרמב״ם, אבל העתקים, עברו 800 שנה, וכשהוא עלה לארץ עם עוד הרבה ספרים, הייתה שריפה בנמל, כידוע, ובתל אביב נעלמו הספרים, אז גם זה נעלם. אז הוא השתמש במהדורתו של מלומד שנקרא הלקין, מארצות הברית, שהוא איתר את העתקים בספריות ברחבי העולם. באו סוחרי ספרים. כן, אני חושב שזה בעיקר נשתמר בתימן, מטבע הדברים. סוחרי ספרים היו בתימן במאה ה-19 ובמאה ה-20, ריקנו אותם מכל חמדתה. היו מביאים להם דפוס, איזה שולחן ערוך דפוס או זוהר וזה, נותנים את כל כתבי היד. מה צריכים כתבי יד? בתימן דפוס היה נחשב, היום כתב יד נחשב. אז ככה רוקנו אותה. אבל מצד שני זה טוב, כי זה הגיע לספריות בעולם, להשתמר, והיום אתה יכול ליהנות מזה. אם היה בתימן, מי יודע אם לא היה עובד בעלייה, או אם היה מגיע... יש, בספרייה הלאומית יש כתבי יד. יש, של יהודי תימן. לא את המקור. המקור לא, אבל העתיקים, העתיקו. יש בירושלים, בספרייה הלאומית, כתבי יד, ויותר מזה, צילומי כתבי יד, ספריות מכל העולם. אתה יכול לבוא, אתה מבקש מיקרופילם, ומקבל מה שתרצה. טוב. בואו נראה בפנים. מיני אני משה ברבי מימון הדיון, ברבי יוסף החוכום, ברבי ישחוג הורוב, ברבי עובדיהו הדיון, זכר סדיגים לברוכו. חזגו יודיים רופות וברכיים כושלות אמסו. איפה זה כתוב? ישעיו. לכבוד ג'דולת גדושת מורונו ורבנו יעגוב, החוכום הנחמוד היוגור הנכבוד שומרו סורו, בן כבוד ג'דולת גדושת מורונו ורבנו נתנאל, בן פיומי רוח אדונו יתניחנו. אז אביו כבר נפטר, רוח השם תניחנו בגן עדן. והוא גם היה כנראה רבם של יהודי תימן, רבי יעקב, רבי נתנאל האבא, ולסבא קוראים פיומי, שזה שם קצת מוזר. עד היום יש אצל יהודי תימן סעיד, סעדיה, על שם רב סעדיה גאון, שהוא היה מהעיר פיום במצרים. אז זה מעניין מאוד שיהודי תימן קראו לבניהם בשם פרטי פיומי, על שם כינויו של רבנו סעדיה, שהשפיע הרבה על יהודי תימן לפני זמן הרמב"ם. ולכלל כל אחינו אלופינו, כל תלמידי הגהילות אשר בתימון, ישמרם סורום יוגן בעדום, אומן נסח סלו. על שור שהו אמת יעידו ג'זעיהם, ועל טוב המעיונות יסהידו נובעיהם. כלומר, את אבותיכם לא הכרתי, את רבי נתנאל לא הכרתי, אבל הגזע מעיד על השורש, והנביעה מעידה על המעיין התת-קרקעי. אמנום כי משור השואמת והסדוגו פורח נסר נאמון, וממעיין החסד נחל ג'ודול נמשך בארץ תימון, להשגות בו כל ג'נים, להפריח הניסונים, והנה הוא לאיתו נדבר, מתהלך לאיתו, לכל עויף וסומה במדבור, ובו מוסעו ספגום עד היום, כל עוברי דרך ואיה היום. תימן באותה תקופה הייתה ארץ עשירה. אנחנו מוצאים עדים לכך שיהודי תימן החזיקו את ישיבות הגאונים בבבל, ואת בית מדרשו של הרמב״ם במצרים, משום שבסחר הודו, בעיקר עדן, בסחר והודו, מהודו למזרח התיכון ומשם לאירופה, היא הייתה נקודה משמעותית, ויהודי תימן היו עשירים, והרמב״ם מציין את זה כאן, שהם תומכים בהולכי דרכים. לוחן העביר הוא גול בספורד ובספרוויים. אלון, תבדוק איפה זה ספרוויים. זה נזכר בנביא, ולצערי אני לא זוכר כעת, אין, יש פה קונקורדנציה, לא זוכר איפה זה בנביא. פה, הנה. אז מורי כבר פתר לנו את הבעיה. בישעיה למד זין, טוב? ביש אם למסורת. למה? ולא ביש אם למקרא. כלומר, יש שם כתיב וכתיב וגרס. תפתח. איפה ישעיה? תפתח ישעיו. יש לך פה תנך כאן ימין? אתה רואה תנך? אבל תביא לי גם את הקונקורדנציה, אולי הם יגידו איפה זה ספר וואים. תנו לו עוד פעם נונצדי. זה לא כך משמעותי, כי הוא מדבר רק במליצה, כן, אבל הוא חפש חרוז. אבל... ספר וואים. מה כתוב? תקרא לנו את הפסוק.
היה מלך חמוד ומלך ארפוד ומלך לא עיר ופרומונים.
שמות של ערים, אבל לא כתוב שם חמת וארפד וספרוויים. כן, מן הערים שכבש מלך אשור. חמת וחומס בסוריה, וספרוויים זה כאן, זה בצפון. אז זה לא קשור לספרד, אבל בסדר, עם החריזה זה עובד יפה. מגסי השומיים עד גסי השומיים, הוי כל סומה לכו למים, וזה פסוק בישעיו. והסוחרים וכל הכנענים, כנעני זה שם נרדף לסוחר, סדין עשתה ותמכור, וחגור נתנה לכנעני, או בת איש כנעני, ושמו שוע, ג'בר תג'ורו, לפי חלק מהמוסחאות. והסוחר עם החול הכנענים, כולם יחד לשואליהם עונים, כמו שאו מתוע, יופה, נעמון, נעים לעין, ומראה טוב כל רוזה בו ישמן, ורועיהם בו רוע נעמון, יש להם מנהיג טוב, רבי יעקב, יושבי ארסטמון. וכי הם מועז לדול נותן לחמו, מסעוד לעושיר מקדים שלומו, הליכות שבו גיוו לומו, תימן מזוהה עם שווה המקראית, והסוחרים מקווים להשיג אירוח וסחורה טובה בהליכות שווה. מיודום לכל עוברי דרך מתוחו, ובתום פתוח לא רווחו, ועימום מוסעו הכל מנוחו, ונוסעו יורון ואנוחו. עד כאן הוא שיבח אותם בידם הפתוחה. עכשיו הוא ישבח אותם באהבת התורה שלהם. וכל היום הורים בתורת משה, הולכים בדרך הורו רוב אשה. החרוז התקלקל לי, למה? כי הרמב״ם היה ספרדי, הוא לא היה תימני, לא יעזור לנו כלום. אז הוא חרז, הולכים בדת משה וברב אשה. נכון, ולו אצלנו משה ואשה זה לא עולה. החריזה מתקלקלת. רודפה, אבל בכל אופן למדנו שלא קוראים לו אשי, כמו שאומרים היום, אלא רב אשה. רודפה הסבג מחזגי הבדק. יש גם ראיה מהגמרא עצמה. כתוב בגמרא, אני לא זוכר איכן, שרבינה אמר לרב אשה, אין דבר שלא רמוז בתורה. אז הוא אומר לו, איפה אנחנו רמוזים? אז הוא אומר לו, כתוב בתהילים, עד אבוא אל מקדשי אל, אבינה לאחריתם. מקדשי זה רב אשה, אבינה זה רבינה. אז אשי ומקדשי זה לא חריזה, אלא מקדשי ואשי, כלומר לא רק הרמב״ם, אלא גם רב אשי עצמו לא היה עונה אם היו קוראים לו אשי, כמו היום רב אשי ברחוב, אלא רב אשי. גם הספרדים אומרים כך. הרב עובדיה כך היה אומר. רודף הסדג מחזגי הבדג מעמידי עיגורי התורו על תילום, מגבסים לפזורי עם השם במילולום, דהיינו מקבצים את הנפזרים, על ידי מילולם בחוקי עם השם. הלימוד התורה יוצר מכנה משותף. כתוב, חזל אמרו, איך אמרו חזל? שהתורה, לא ניתנה תורה, אלא לצרף בה את הבריות. אני תמיד הבנתי לצרף בה, מלשון כמו, ושרפתים כשרוף את הכסף, היא מזככת אותנו, כמו שצורפים מתכת. אבל הרמב״ם במורה מסביר, שלצרף בה זה ליצור מכנה משותף. כן? בדיוק, שהתורה היא קודקס כזה, קוד התנהגות שהוא מחייב את כולנו. אז גם כאן כותב הרמב״ם שהמנהיגי יהודי תימן מקבצים לפזורי עם השם במילולם באמצעות הדיבור ודברי תורה. מגי ימי כל המשרות בדיגדו גאן במגהל אותם, אין פרס ואין יוסף ואין סרוחו ברחב אותם. נדמה לי שמורי מעיר כאן, הוא טוען טענה מעניינת, שמה שרבנו כותב כאן שהם הולכים בדרך הורה רב אשה, זה בהנגדה למצרים. במצרים היו המון קראים, שאולי יאמנו בתורת משה, אבל לא על פי ביאורו של רב אשה. ואילו בתימן, אומר, כולם נאמנים לתורה שבכתב, ושבעל פה כאחד. כותב את זה, נכון? כן, ככה הוא רואה בזה רמיזה לעניין. אין פרס ואין יוסט ואין סבוחו ברחוב אותם, ברוך השם אשר לא ישבית מגי ימי תורו, שומרי חוגים, בואיים או רחוגים, כאשר הבטיחונו בטובו ובחסדו על ידי ישעיהו ועבדו, ואתם הועות, אתם הראיה יהודי תימן לקיום נבואת ישעיה, כאשר הודענו, מכנף האורס זמירות שומענו, מקצה הארץ אנחנו שומעים זמירות של תורה. יסעדכם השם להוגים דותו וחוגו, לעשות משפוט וסדוגו, לשמור מסוותו ודותו ולאחוז בבריתו, אומן נסח סלו. וכאשר הגיע אלינו כתובוך ידידנו יגירנו, רבי יעגוב, למצרים, נועמו לשומעו כל אוזניים ותאווהו לו עיניים, והוא העיד בפוננו עולכו, כי ממשורתי השם עתו היושבים בחבלו, אחונים על דגלו, ומרודפי התורו ואוהבי דותותהו, השוגרים על דלתותהו, יפתח השם לכו מספונהו, וימלא בתנוך מספונהו, ויהיו דבורהו נר לרגלךו ואור לנתיבותךו. וזה אשר אומרתו ידידנו בכתובוך, כי שומעתו מגסת אחינו אנשי ג'אולותינו, דיינו הקרובים לרמב״ם, שהגיעו לתימן, כי סוחרים היו נוסעים, ממצרים לתימן, ומעבירים שמועות חדשות. משמרים סורום, שהם הללים אותי מרבים, ומשננים ועורכים אותי לגאונים אתונים, משווים אותי לגאונים גדולים, לפי אהבותם סיפרו, ובחסדום וטובם דיברו וחיברו. ודובר דובר על אופנו ממני שמעו, ואל אחר אל תשעו, אל תאמינו, לצדגוש, כמו שאומרים בערבית, אל תאמין לו. אני גאותון מגתני חכמי ספורד, אשר עביום, עדי זה תכשיט יפה, בג'ול ותהורוד, ותומד אשגות במשמרותיי, ולא השגתי חוכמות אבותיי. הרמב״ם היה בנו של רבי מימון הדיין, שהיה תלמיד רבי יוסף אבן מיגש, וראינו שאבותיו היו דיינים ורבנים, והוא אומר, אני למעלת אבותיי לא הגעתי. כי יומים רועים וגושים פורענו, או פרועונו, ובשלוו לא התלוננו. מה זה התלוננו? לא לנו, לא היה לנו צל. בצל שדי התלונן, ולנו לא היה צל שדי. יורענו ולא הוא נחלונו, ואיך תתבורר הלוכו לגולה מעיר לעיר ומממלוכו על ממלוכו. באמת פלא עצום, הרמב״ם הוא אוטודידקט, הוא לא למד מעולם בשום ישיבה, לא היה לו רב מובהק, הספרים היו רבותיו, מגיל צעיר הוא נדד בין ערי ספרד, מפחד המוסלמים שהקנאים, ומשם למרוקו, משם בספינה לארץ ישראל, משם למצרים. הוא כותב בחתימת פירוש המשנה, שאם נמצא טעויות נדון אותו לזכות, הוא אומר יש הלכות במשנה, מסכתות, שפירשתי אותם על הים בלי ספרים, מתוך הזיכרון, כלומר, אם הוא היה רוצה לא ללמוד, היה לו תירוצים טובים. למה לא ללמוד? והוא באמת אומר שימיו עברו עליו, ואחר כך עול הציבור במצרים, והרפואה של רבי המלוכה, לא היו לו תנאים אופטימליים לעבודה. כי יום אם רועים הגושים, כן ראינו, אבל רסתי אחרי הגוסרים בכל שבילים, ועל הגתו בשיבולים, אגבס הבריאות והמלאות, ובסנומות הדגות לא אבעת, וזה שבטי הבית מעט. כלומר, אני אספתי כל דבר חוכמה שנמשלה לתבועה, גדול או קטן, וזה שבטי הבית מעט. יכול להיות שבמצרים הרמב״ם מצא מעט רווחה, לפחות בתקופה הראשונה כשהוא היה במצרים, אחיו רבי דוד היה סוחר, והוא היה נהנה מעבודתו ושוקד על תלמודו. ולולי השם שאו... לא, 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 זה בעברית. האיגרת כתובה בה, הנה, בבקשה, אתה רוצה ספר? יש כאן. בוא תיקח, זה של בית הכנסת, אם מישהו עוד צריך, עברי יש לך? איזה שם, עברי? יש לך? בוא כך, בוא תקרא. בבקשה. לא, האיגרת כתובה כולה בערבית, אבל הפתיחה המליצית בעברית. אני קורא עכשיו בעברית.
רק הפתיחה
בעברית. אני אגיד לך...
לא.
הנה, אתה רואה כאן... כן, כן, נכון. אתה רואה אות א' איפה בתחתית העמוד? משם מתחילה הערבית. משם זה מתורגם בערבית. ולולי השם שהיו לנו ואבותינו סיפרו לנו, כלומר קיבלתי הרבה שמועות בתורה מאבותיי, ולא הסרתי את המעט אשר אסבור, וממנו תומד אשבור, אני אגרתי ואני משביר לרבים. ועל אודות ידידנו תלמידנו רבי שלום סרן הכהנים החכם הנבון, אשר אומרתו בכתובו, כי הוא מרחיב פיהו במהלו לנו, ומעריך לשונו בשבוחנו, כנראה זה יהודי שהגיע ממצרים לתימן, וסיפר להם נפלאות על הרמב״ם, לשון הווי, לשון גוזמה, דיבר כפי תשוג אותו, היות הוא אוהב אותי, וירדי לספר באהבותו ובחמלותו, ישמרו סורו ויהי כרפן פורח, ויחזירו אלינו למצרים בשלום שמח. ושאור עניוני כתובו אשר שואלתו להשיבוך עליהם, ראיתי להושיב את תשובו בלשון גדור וניבו, למען כדר ומבני ישמעאל, למען יורוס גורבו, מכלו אנושים והטף האנושים, כי תשובת עניונו יחד, ראו יו לעמוד עולהו כל גהיל לא תחם כאחוד. אז הרמב״ם אומר שהוא כותב את האיגרת בערבית כדי שאנשים והילדים יבינו, וזה חשוב לו, למרות הסיכון שבדבר, כי באיגרת הוא התייחס לאסלאם ולמייסד האסלאם, לא באופן חיובי במיוחד, וחסר היה שמישהו רק ילשין עליו, הוא בבעיה, הוא גם בארץ לשלטון דתי מוסלמי, אבל הוא...
אותה ערבית שמצטעת, אותה ערבית שמצטעת.
פחות או יותר, זה לא אותו דבר. כן, יש לכל מקום, יש לו את הסלנג, את הניב שלו, דיאלקט זה נקרא, אבל מבינים אחד את השני. יש גם ערבית יהודית, כמו יידיש, שזה יותר דומה ב... כן.
מה זה בשום קדר?
קדר הוא מבני ישמעאל, סוף פרשת חיי שרה. קדר ועד באל הוא מבסם. אז הרמה מתכוון בערבית, רק הוא מדבר בלשון מליצית, כן. רבי יעקב היה רבם של יהודי תימן, אין לנו עליו הרבה ידיעות, האיגרת שהוא שלח לרמב״ם, כמו ששאלו כאן, לא השתמרה בידינו, יש, אם אני לא טועה, או אחיו של רבי יעקב, או אחיו של רבי נתנאל, קראו לו רבי דניאל, יש ממנו שתי סליחות ליום הכיפורים, הופיעות בתקלל, דניאל בן פיומי, זה אח של רבי נתנאל, דניאל ברבי פיומי, בנבד הרחמים או בסליחות ליום הכיפורים הן מופיעות 800 שנה, כן, סליחות שהשתמרו, אבל אין לנו הרבה ידיעות עליו. אפשר לבדוק, מי שרוצה לבדוק, מכירים את האנציקלופדיה לחכמי תימן של דוקטור משה גברה, זה ספר שכדאי שיהיה בבית, אני מנסתם הוא יביא שם עוד כמה פרטים שאני לא יודע כעת לומר. אתם יודעים מה, אם אני אזכור ולא נדר לפעם הבאה, אני גן השחלים חיבר רבי נתנאל בוסתן אל עגול, נכון, אבא של רבי יעקב, נכון, אבא של רבי יעקב, אתה שומע יורם, אבא של רבי יעקב חיבר ספר חשוב בפילוסופיה, במחשבה, בערבית, בוסתן אל עגול, גן השחלים או גן השחלים אתם אני אומרים, נכון, הזכרת לי. איך? לא, לא, אתה תפתח בתרגום, לא במקור. קודם יש את המקור הערבי במהדורת שילת, ואחר כך את התרגום העברי, עמוד קוף תת זין. אצל מורי יוסף זה טור מול טור, הערבית והעברית, כי הוא רצה שיבדקו אותו. הוא אמר, הוא רצה שיבדקו את התרגום שלו. מוסד הרב קוק היה אומר, זה עלויות כפולות, מי קורא היום ערבית? נתרגם את המקור, את התרגום הזה, הוא נפרסם. הוא אומר, לא, אני רוצה שהקורא יהיה ביקורתי. טוב. אז עד כאן הפתיחה, וכעת האיגרת מתורגמת מערבית, ולכן פה כבר יהיו הבדלים מסוימים בין המהדורות. אמנום מה שזכרתו מעניון זהמו של בארץ תימון, אשר ג'וזר שמוד על ישראל, הוא הכריח כל אנשי מגומות ממשלתו לוסף מן הדות, כאשר עושו הקנעני בארץ המערוב, הקנעני זה הברברים המוסלמים, במגרב, בצפון אפריקה, והוא קורא לו הקנעני כי חזל אומרים שהפריזי, אחד משבעת עמי קנען, פינה מפני יהושע בן נון. הרי שלוש אגרות שלח יהושע, מי שרוצה לפנות יפנה, מי שרוצה להשלים ישלים, מי שרוצה להילחם יילחם. הפריזי פינה ונתן לו הקדוש ברוך הוא ארץ טובה כארצו זו אפריקי, זה לא אוגנדה, אלא צפון אפריקה היא ארץ, מרוקו היא ארץ עם אקלים כמו ארץ ישראל, טוב ונוח. לכן הרמב״ם גם קורא לו כאן הקנעני, שהוא אחד מעמי קנען. אז כמו שהמוחווידין מיחדי השם המוסלמים בצפון אפריקה גזרו שמד ואילצו את יהודי צפון אפריקה להמיר את דתם לפחות כלפי חוץ, אם כי בבית הם עוד יכלו לשמור על היהדות, וזה אולי אם השם יזכה אותנו ללמוד את איגרת השמד, אז נראה את זה שם. אותו דבר קם איזה מושל קיצוני בתימן, הוא הכריח כל אנשי מגומות ממשלתו לוסף מן הדות, כאשר עושו הקנעני בארץ המערוב, שיסועו זו השמועות ג'וינו, ויבהילו כל גהילותינו, ובאמת זוהי שמועו רועו, כל שמועו תסיל לנו שתי אוזנו, מתלצלות לו אוזניים, חורדו ליבותינו ונובחו רעיוננו, לא, לא לשון צליל, לשון צליל, זה בספר שמואל, ספר שמואל, הקדוש ברוך הוא אומר לעלי, הנני מביא רעה אל ביתך, אומר לעלי, הנני מביא רעה אל ביתך, אשר כל השומע תצילנה שתי אוזניו, תצילנה כוונה ישמע גונג, דנג 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 דנג, הוא לא מאמין למה שהוא שומע, זה מהדהד לו באוזניים, כן, לשון צלצול, לשון צלצול, כל שמועות תצילנה שתי אוזניו, חורדו ליבותינו ונובחו רעיוננו, וחול השוק וחותנו לסורות השמות ועסומות אשר נחזר עולנו בשתי גצות העולם מזרח ומערב, מערב צפון אפריקה, מזרח או יותר נכון דרום מזרח תימן, ויהיו ישראל בתוח אלא מזה ואלא מזה. ועל כיוסה בזה זמון המבהיל הגושה, אומר הנובי, מעתיר בעדנו, מתפלל בעבורנו, אדונו אלוהים חדלנו, מי יוגום יעגוב, כי גוטון הוא. כמה עם ישראל יכול, כם ג'הדו, כמו שאומרים בערבית, כמה כוח הסיבולת שלו לסבול בגלות, חדלנה מהצרות הללו. וזהו עניון שלא ימעט בעיני המאמין בשם ובתור אותו ובמושה נאמן ביתו, ואין סופק שאלו הם חבלי מושיח, אשר היו החכומים מתפללים לשם שלא לראותם, והנביאים היו חרדים בדם מאותם אותם. כמו שאומר ישעיהו כאשר תארום, תועו לבובי, פל לא סוף בי עתותני, את נשף חשגי שום לי לחרודו, כאשר הוא ראה במחזה, בנבואה, את חבלי משיח. וגורו השם בספרו, אוי למי שיראם, הוא אומר, אוי מי יחיה מסומו אל. אונקרוסה מתרגם, אוי מי יחיה כאשר השם ישים את הדברים האלה, יביא את כל הדברים האלה בעולם, בימות המשיח. אז מה עושה פה הרמב״ם? קודם כל, פסיכולוג טוב, שהוא רואה אדם בצרה, תן משמעות לסבל שלו. הוא סובל, תגידו דרך אתה סובל, אלה ללא ספק חבלי משיח. זה כמו שאומרים לאישה, יש לך צירים, עוד מעט אתה תחבקי בן או בת. וכך וכך, הוא, מה? מזהה איתו, כן, ונותן משמעות לסבל שלו, גם משמעות, וגם אומר, עוד לך, הכל צפוי מראש, זה לא איזה שיבוש, כבר ישעיה דיבר על זה, בלעם ניבא על זה, אמנם זה קשה, אבל הכל תחת פיקוח ושליטה, הכל בשליטה, הכל מתוכנן, ויש לזה משמעות עמוקה. נכון, יש פה סכנה. נראה בהמשך איך הוא מוכיח להם למה הוא לא משיח, והוא אומר להם שהמשיח לא עוד 1,000 שנה, טוב שהם לא ידעו שזה עוד 1,000 שנה אחרת, כל הגלות הייתה כמו מסע בצבא, ואני חקרה אחרי הג'אבל הזה, שם זה הסוף, אתה מגיע לשם עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, אבל אם תדע מראש, לא תרות, ככה אתה אומר עוד קצת, עוד קצת, אז ככה בשיטת הסלמי, צלחנו את הגלות הארוכה. לא, 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 הוא רק מדבר על חבלי משיח. אני מאמין שהרמב״ם באמת ציפה למשיח קרוב. ציפה לא אותו היהודי, אבל הוא לא שיקר אותם. ואשר זוכר אותו מתבלבל גסת אנושים, וסור לבוא בו מתמוטט אמונותם, וגסותם לא סורו אמונותם ולא מועדו רגליהם. אז הנה אנחנו יודעים מה כתב לו רבי יעקב, אומר לו, תשמע, מאלצים אותנו בכל מיני איומים ופיתויים להמיר את הדת. ויש אנשים שממירים את הדת, לא מעט. וגסותם לא סורו אמונותם ולא מועדו רגליהם, זד עובור כבור גודמו ההודו עובו, ובאר לנו האדון דניאל, מה שהודיעו השם, כי כשיערך ג'ולותנו ויתמידו הצורות עולנו, יתמוטטו רבים מן הדות, ויכונס בליבום סופג, ויתעו בגלל מה שיראו מחולשותנו, ותגבור את הגומים עולנו ומושלום בנו, וגסף אנושים לא יספגו, לא ייכנסו לספק, ולא תיפוסד אמונותם. אז אומר הרמב״ם, מה יהיה הרוב? הרוב אלה שיעזבו, לא יחזיקו מעמד. ככה הוא אומר. אומר דניאל, יתבוררו ויתלבנו ויסורפו רבים, הנה פה יסורפו לשון, וסרפתים כשרופת הכסף. והבאתי את השלישית בו אש. מה אומר הנביא? הנביא אומר, השליש יוותר מעם ישראל, גם אותו אני אכניס בעוד קור. וצרפתים כתרוף את הכסף, ובחנתים כבחון את הזהב, או כמו שאומר ישעיו, ועוד בו עשיריו, ושובו יתו לבוא ערק. זה שאנחנו כמו גיבושון לסיירת. נושרים, עכשיו אלה שעברו, רף יותר גבוה, וכו'. וזה כתוב מראש. התבוררו, למה עם ישראל לא גדל כל השנים? בגלל שהגויים טבחו בנו ולא מעט גם השתמדו והתבוללו וכיוצא בזה, הגלות לא היטיבה איתנו. שהם טוענים שהם שהמוסלמים אומרים להם שהם יהודים. יכול להיות. אומר תבוררו התלבנו ויסורפו רבים וירשיעו רשועים ולא יובינו כל הרשועים, והמשכילים יובינו. אז יהיו כאלה שלא יבינו ומחולשת הדעת ינשרו, ויהיו משכילים שיבינו ויעמדו בניסיון. תראה, אנחנו לא שופטים אותם, כי באמת אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. זה לא פשוט, לפעמים אימו עליהם, לפעמים פיתו אותם, אבל בסופו של דבר את הגיבושון הם לא עברו. הם לא הגיעו לנקודת הסיום. אחר כן באר לנו שאפילו המשכילים אשר יעמדו כאן הרב הסורות וישוארו על אמונותם בשם ובמו שעבדו, יעברו עליהם עניונים יותר גושים ורועים מאותם אשר עומדו כאן הרדום, עד שיקונס עוז בלב גסותם סופג ויתחו, ולא יזח רגע מעט, והוא אומרו דוניאל, ומן המשכילים בשלב א' יקושלו בשלב ב', כי הרף הולך ונהיה גבוה יותר ויותר. הזכרתי כמה פעמים פה, שבטוח שכולם כבר יודעים, שרבי אלימלך מליז'נסק אמר, מה זה חבלי משיח? אז הפשט חבלי משיח זה חבלי יולדה, זה צירים. אבל הוא אומר, חבלי משיח זה בסוף הימים, הקדוש ברוך הוא יחזיק את כולנו כמו על חבל כביסה. ויגיד לנו, תפסו חזק, ויתחיל לנדנד, וינדנד עוד יותר חזק ועוד יותר חזק, והרבה נשארו, מי שלא יהיה לו כוח להחזיק חזק, הוא ייפול. אבל החוכמה היא לתפוס בחבלים ולא להרפול, לא ליפול למטה. ועתו אחינו ראוי לכולכם שתשמעו ותתבוננו מה שאג'יד לכם ותלמדו לגתנים ולנושים כדי שיגויים ביודו מה שחולש מאמונותו מנפסד ותתחזק בנפשו מואמת אשר לא תוסור. כלומר האיגרת הזו באה לחזק ברגים שאולי יתרופפו באמונה. והוא שזוהי תורת השם האמיתית הנתונו לנו על ידי אדון כל הנביאים או ראשונים או האחרונים. לא הכוונה ראשונים ליהושע שופטים שמואל, מלכים ואחרונים ישעיהו ירמיהו וכו', אלא הראשונים אלה שקדמו למשה, אדם הראשון, נוח, אברהם אבינו, משה הוא אדון הנביאים, הוא גדול מכל אלה שקדמו לו, ואדון האחרונים אלה שבאו ועוד יבואו אחריו. אשר הבדילנו השם בו בתורה מכל בני העולם, כאומרו רק באבות אחו חושק אדונו אלא אהבו אותם, ויבחר בזרעום אחריהם בוכם מכל העמים. ולא היוזה בעבור שהיינו ראויים אלו, ראויים למעמד הזה, רק מחסדי השם עולנו, בגלל מה שגודם לאבותינו, מי ידיעותו ועבודותו. כאומרו התעלה, פרשת עקב כמדומני, לא מרובך מכל העמים חושק אדוני בוכם ויבחר בוכם, כי אתה ממעט מכל העמים, אלא מאהבתו את אבותיכם ומשומרו את השבועה. וכאשר יחדנו במשואותה וחוגה ונגלתו מעלותנו על זולותנו בסדורה ועניונה כאומרו יתעלה מזכיר חסדו לנו ומי ג'וי ג'ודול אשר לא חוגים ומשפוטים צדיקים יתגוממו כל האומות עולנו בעקן צדיקים הכוונה נכונים, טובים, הגיוניים יתגוממו כל האומות עולנו בעבורו על סד גנאו ורשע ונחלסו מלכי האורס לילוחם בונו בגלולו על דרך חומוס ופשע רוסים לחלוג על השם ואין לחלוג עולו. בעצם השנאה של האומות עלינו נובעת מקנאה, כך אומר הרמב״ם. חזל אמרו סיני שירדה שנאה בגלל מתן תורה בהר סיני, זה כמו שיש איזה בן שהוא מועדף על ידי ההורים, כמו ויקנאו בו אחד כיוון זגונים הוא לא ברחקים, אז ויסנאו אותו ולא יכלו לדברו לשלום. ככה העמים מתייחסים אלינו, והם לא יכולים לחלוק על הקדוש ברוך הוא שהוא בחר בנו, אבל הם מנסים לאבד את הבן האהוב. ולא יוזמון מאוז עד עתו, דיינו ממתן תורה ועד היום, עד זמנו של הרמב״ם, שלא שום כל מלאך עז או איש ראשו מתג'בר, ראשית כל כוונותו ואחרית מצוותו, לסתור תורותינו ולנטוס דותינו בכוח זרוע ותגבור את החרב. המטרת העל שלו להשמיד את עם ישראל. כעמולק וסיסרו וסנחריב ונבוכד נסר וטיטוס ואדריונוס וזולותו מן הדומים לוהם. זהו המינו אחד משני המינים אשר השתדלו לנסח בוהם או רצונו אלוהי. הרצון האלוהי בחר בישראל, ויש מי שקם כנגד זה בכוח הזרוע באלימות פיזית, אמרו לכו ונחידה מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד. ברוך אתו אדונו אלוהינו מלאכו חלום שהכל יום גורו. המין הראשון זה המין האלים. המין השני נראה בהמשך זה מי שמתמודד איתנו אידיאולוגית. לא בכוח הזרוע, אלא בכוח השכנוע, לנסות לגרום לנו להמיר את דתנו. מה שרבנו כתב, שראשית כל כוונותיו ואחרית מצוותיו, דהיינו מטרת על, כמה זה, רואים את זה במח שמם הנאצים, שכאשר היו צריכים רכבות להוביל תגבורת לחזית וציוד לחיילים, אמרו לא, מחנות ההשמדה זה קודם, מה יהיה בחזית? פחות מעניין אותנו, כלומר רואים שהם היו מוכנים להתאבד, לעשות מעשים גם לא הגיוניים, השנאת ישראל היא כל כך עמוקה אצלם הייתה, שהיא כנגד כל שיקול צבאי בסיסי ביותר. זה כשלעצמו, השנאה הלא רציונלית הזו, והאנטישמיות, פעם אומרים שאנחנו עניים ואנחנו מסריחים, פעם אומרים שאנחנו עשירים, פעם אומרים שאנחנו ככה, ופעם אנחנו נבדלים, ופעם אנחנו רוצים להתבולל, אז מה אתם מתערבים לנו וכו'. התירוצים הסותרים והמגוונים, ובאה הציונות המדינית, והרצל אמר, שנהיה עם נורמלי כמו כולם, הפסיקו לשנוא אותנו, זה לא עובד. גם כאן, איזו עוד מדינה יש היום שרוצים להשמיד אותה? יש סכסוכי גבולות, יש סכסוכים על נפט, אני יודע מה, אבל מדינה שאומרים בפה מלא שאנחנו רוצים למחוק אותה ולא יזכר שם ישראל עוד, כל זה מראה שיש כאן משהו, כלומר זה כשלעצמו ראיה לאמיתות תורת ישראל ולבחירת ישראל. הם מזהים שיש פה איזה משהו, איזה שנאה שהיא משהו על טבעי, נובע מבחירת ישראל. וזה לא תלוי לא אם אנחנו ככה או ככה או ככה, כל זה רק תירוצים.
גם אלה שחיים בחוץ לארץ, נדמים לגויים, גם אליהם מגיעים וגם בהם...
נכון. ומה שמצחיק זה באנטישמיות, קראתי פעם מחקר שיש נגיד 60% אנטישמים בעולם, משהו כזה, 99% מהם לא ראו יהודי בחיים. לא יודעים בכלל מה זה יהודי, אבל הוא אנטישמי. יהודי? זה וזה, כך וכך. זה מעניין מאוד, נכון? והמין השני הם נבוני האומות וחכמיהן כסיריאנים, הסורים או האשורים אולי, איך מורים תרגם? הסורים. והפרסים והאיוונים, והם גם כן משתדלים לסתור התורו ולנטסו. אני לא כך מבין מי הם מבחינה היסטורית, הסורים, הארמים. איך? מנבוני האומות, כן, אני לא מבין...
בנתפסים האדומים וטעותו, וצריך לומר,
הארמים. הארמים, זהו, כי הארם זה סוריה, זה לא האדומים, אלא הארמים. כן, בלי הסוריאנים. יוון זה נכון, יוון היא באמת רצתה אידיאולוגית לבולל אותנו במרחב, זה ההלניזם, זה אומר שכל העמים... כולל יהודה, צריכים להשתלב במרחב. הרומים היו יותר באלימות, כמו שרבנו הזכיר, טיטוס ואדריאנוס וכו'. לא יודע מבחינה היסטורית לאיזו תקופה הוא מתכוון ומי הם אותם, יכול להיות שהכוונה היא לראשוני הנוצרים שפעלו במרחב הזה של סוריה, וכיוצא בזה ייתכן, אבל אני לא בטוח. והם גם כן משתדלים לסתור את תורו ולנטסו, בטעונות יחדשו בוהן חשוד. מנסים להטיל פקפוק וספק בתורה, ובמחלוגות ניסוח, מתנצחים איתנו בוויכוחים, יחברון, כותבים ספרות פולמוס נגד לסתור את היהדות, השתדלו לסתור בו הנפדות ולמחות זכרו, כאשר השתדלו בו המתשברים בחרבותו, אלו מנסים באלימות ואלה באידיאולוגיה, ולא זה יסלח ולא זה יסלח. כי ערובו את השם התעלה שמו גוד המולונו על ידי ישעיהו, שכל מתג'בר שישתדל לנסח תורותינו ולבטה לו בכלי חרבו, ישבור השם אותו מכלים ולא יצליחו, וזע על סד המושול שישתדל אותו לא תועיל ולא יג'יע על רסונו לעולם. עוד מעט נראה את הפסוקים. וכן כל טוען שישתדל לבטל תורותינו, יתוס השם טענותו ויבטלנו וידיחנו, ולא תתמיד כהתמודת טענותינו. כלומר, אנחנו נצא בידינו על העליונה מול כוח הזרוע, וגם מול מאבק אידיאולוגי.
אבל שתי המאבקים האלה, אפשר להגיד שהם באותו מקור?
לא, עד כאן זה ממקורות שונים. אחר כך יגיד הרמב״ם שיש שהרכיבו ושילבו ביחד. גם אונס ומפתה. מכריח בכוח הזרוע.
אחד הקיום בחרב.
להשמיד את ה... כמו שהמשנה ברורה כותב בהקדמה ללכות חנוכה, נכון? הוא אומר, בחנוכה אין חוגת סעודה, בפורים יש, למה? כי בפורים המן רצה לפגוע בגוף, המן זה היטלר, הוא רצה לפגוע בגוף ולהשמיד אותנו, ולכן גם ההודיה זה במאכל משתה ושמחה. בחנוכה היוונים לא רצו להשמיד את היהודים, רצו להשמיד את היהדות, לא את היהודים, ולכן ההודעה היא בנר, בלימוד, בעניינים רוחניים, זה כמו סטלין. סטלין לא רצה להשמיד את היהודים, הוא רצה שהיהודים יהיו אתאיסטים והתבוללו.
ככה הוא גומר אותם, זה לא משנה.
נכון?
הוא גומר אותם.
או את היהודים או את היהדות, או את הגוף או את הנפש, נכון? אותה משמעות. זה אותה משמעות, נכון. אומר יתעלה, מייעד טוב, כל כלי יוסר עולייך לא יסלוח, אנחנו מכירים את זה מיום הכיפורים, נכון? וכל לשון טוב ומתוך למשפוט תרשיעי. כל כלי יוצר עלייך, איזה כת זו? איזה כת זו משתי הכתות? הכת הראשונה, אלימה, נכון? האסלאם, דין מוחמד בסף, וכיוצא בזה. אז לא יצלח. בכל לשון תקום איתך למשפט, להתמודד איתך למשפט, האידיאולוגים, תרשיעי, הכוונה תצאי זכאית בדין, והיא תצא מורשעת בדינה, חייבת בדינה. בדיוק. תראו איזה כמה עומק יש בפסוק הזה. מוצאי כיפור אנחנו כבר רעבים, אז רצים הביתה, לא... נכון? עם הרבה עוצמה, אבל לא חושבים עליו. כן. טוב. תודה, הרב סולובייצ'יק מארצות הברית, חתנו זה הרב ליכטנשטיין, זכר צדיק לברכה, שנפטר לפני כשבועיים. אבל הרב סולובייצ'יק אמר, בליל יום הכיפורים אנחנו צועקים בכל רם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. למה? למה רק ביום כיפור? כמו מלאכים. נכון, אבל בערבית מוצאי כיפור כבר בשקט. עכשיו הוא אומר, איפה ההיגיון? הוא אומר, ליל כיפור, יהודי בא לבית כנסת, האוכל יוצא לו מהאוזניים, הוא אכל כאילו צריך לצום שבועיים, והוא צועק כמו מלאך, וזה וזה. מוצאי כיפור הוא באמת מלאך, הוא כבר 24 שעות כבר התכווץ, וזה וזה, עכשיו תצעק ברוך שם. הוא אומר, אבל זה לא הולך לפי הבטן, זה הולך לפי הראש. בליל כיפור, הראש בכל נדרי, בבידוי, בזה. מוצאי כיפור, הראש כבר במרק, בסיר של המרק, אומר, תגיד בשקט, זה כבר לא מלאך. זה לא משנה איפה הבטן, מה בבטן, תלוי מה בראש, ככה הוא אומר. לכן, מה זה? עליו הוא רחום? הוא רחום אומרים גם בליל כיפור.
לא, עכשיו אומרים
מוצאי כיפור. אומרים את זה בלחש.
לא, עכשיו הוא רחום, זה עבוד.
כן.
זה עבוד, עכשיו.
איזה עבון עשינו, נו. טוב, לא יודע אם זה עבון, אבל בסדר, טוב. פעם היה מישהו שגם אחרי כיפור לא היה לו מה לאכול, היה כל כך עני, היה חסיד גדול, לא היה לו מה לאכול. אכל משהו, לא נגיד שלא אכל, אבל היה, הוא מתהלך ברעב עד ליל סוכות. עוד כמה ימים אחרי כיפור המשיך לצום מכורח הנסיבות, ליל סוכות השיג משהו, אשתו בשלה. טוב, נכנס לסוכה, עשה קידוש ברך, מתחיל לאכול את המרק, אוכל שתי כפיות, מפסיק. אשתו יודעת שכמה הוא רעב, הם לא אכלו כמה ימים, אומרת לו, מה קרה? הוא אומר, אני לא יודע, התחלתי לאכול, פתאום אני מרגיש שאני לא יושב בסוכה, אני יושב בתוך הצלחת. אני כבר סוחה, הוא אומר. אז אני קצת ממתין ככה עד לבלום את התאווה, ואז הוא נמשיך לאכול. איך? לא, לא, הפסוקים נשארו בעברית. את הפסוקים הוא לא תרגם לערבית, כן. נכון? במקור הערבים בעברית. לא, לא. הוא שיר אותם בעברית. כן. ושניהם חושבים שזה...
גם בכתב בעברית?
גם הערבית כתובה בכתב עברי, לא באותיות ערביות. כל חכמי ימי הביניים כתבו, גם כשכתבו בערבית, האותיות היו עבריות. כן, כן, כן. האותיות היו עבריות, ולא... אתה רוצה, אני... אראה לך. יש פה, אני חושב, תמונה... אי אפשר לראות את זה. נכון, יש פה איזה אוטוגרף. עין היי. או, נכון, יפה. אז היא מתחילה בעברית, כי השם יהיה בחסלך, או השם אמר לך מלוכד, שלום שלום, אבל אחר כך, אל-עלם, אללה תעלי, יודע השם העליון, מה עלה גלבי, מה בליבי, וכו'. אז אתה רואה ששם השפה היא ערבית והאותיות הן עבריות. וזה כתב ידו של הרמב״ם, זה אוטוגרף. זה כתב ידו של הרמב״ם, כן. נמצא בגניזה, ככל הנראה. זה נמצא היום באוניברסיטה בקיימברידג', כי הבריטים עשו וינסלו את מצרים. הרי הם שלטו במצרים במאה ה-19, שם רגנו את הכל, לא השאירו שום דבר. כן, נכון. ושניהם חושבים שזה בניון, אפשור שאינו תס, והשתדלו לנתג יסוד אותו וסוללים עד המים. כשחפרו את יסודות היהדות, זה עד המי תהום. והם מוסיפים תורח ועמול, והבניון יישאר כבתחילו, והוא אמת ילעיר בוהם ויסחג מהם על השתדלום, לחולשת שכלום במה שאין ראוי לאדום להשתדל בחיי עושבו. כלומר, המציאות לועגת להם, איך הם מתקוממים נגד רצון השם לתת תורה אלוהית ולבחור בישראל.
ברוך השם, זה באמת רואים את המציאות.
נכון.
נכון,
נכון. וכמה הניסיון ההיסטורי הוא מוסיף לנו תקווה ואמונה. היום הרבה יותר קל להגיד את זה, אז שזה היה בזמן אמת, אתה צריך הרבה חזון והרבה ביטחון, אומר להם, דעו לכם, לא עזור להם שום דבר, את הבניין הזה הם לא יצליחו ל... אומר הנובי, מתאר השתדלום, כן, חזל אמרו שהמן, וזה אומרים, חזל דומה למי שמנסה לרוקן את הים עדלי. תתאמץ, תמשיך כמה שאתה רוצה, ולא תצליח. אומר הנובי, מתאר השתדלום על ערהו אמת בוהם, ננתגו את מוסרותימו, ונשליחו ממנו עבותימו. העמים מתקוממים כנגד השם, שקבל אותם ובחר בישראל, יושב בשומיים משחוק, אדונו ילעג לו, מוקדו שוכו מלמעלה מחייך. הנה לא שרנו נרועים ומנוסים משתי הכתותו, אלא כל ימי ממשלתנו, כלומר גם שהיינו בארצנו והייתה לנו עצמאות, וגסת ימי ג'ולותנו, שכל הזמן מסתערים עלינו. מה זה? לא יודע. אחר כן, אתה צודק, רוב ימי גלותנו. כן. הבדל גדול בתרגום, מאוד. אני אגיד לך גם מה, אני אגיד לך גם אפיונים ותגיד לי אם אני צודק. התרגום של מורי הוא הרבה יותר קרוב לעברית בדורנו. הוא פחות גבוה. והתרגום שאני קורא של רבי שמואל בן טיבון הוא יותר מליצי, נכון? אז ההבדל הוא כי יש 800 שנה ביניהם, העברית השתנתה. כלומר, העברית של ימי הביניים היא יותר מליצית, יותר עברית של שבת, כמו שאומרים היום, מאשר העברית של היום. אז... לבן דורנו. כן, הוא יותר נוח. אני באופן אישי אני יותר אוהב את התרגום שלו, כי הוא יותר נוח. פה התרגום הוא מליצי, רק בחרתי במהדורה הזו כי יש בה יותר אגרות, כי היא יותר רחבה.
שאלה אם יש הבדל בהבנה של הדברים?
בדרך כלל לא. כן. כן, כן, בדרך כלל לא. זה הבדל סגנון, כי עברו 800 שנה, העברית קצת השתנתה. זה בדיוק זה. איך? אני אגיד לך את הכוז... לא, אבן שמואל זה עיבוד. אבן שמואל זה עיבוד, זה לא תרגום. זה מה שמורי צבח כנגדו. מורי אמר, הערבית של רבי יהודה הלוי היא קשה יותר מערבית של הרמב״ם. ומורי אומר, מה לעשות? אבל אני צריך לתרגם נאמן למקור, ולא להפליג, לטייף מעל המקור. כן, יש גם הבדל בין המחברים בסגנון. רבנו בחיה בחובות הלבבות, הוא קשה. הערבית שלו קשה. אילו הרמב״ם, השפה שלו היא הרבה יותר נעימה ומובנת, לכן גם קל יותר לתרגם אותו. אחר כן התחדשו כתאחרת שהרכיבו עניון או משנה עניונים יחד, רצוני לומר התרבורת, דיינו האלימות, והתועונות והמחלוגת, מאבק האידיאולוגי, ורואתו שזה יותר חוזוג למחות זכר אומו והתורו, להשמיד את היהודים ואת היהדות, והסכימו שתתפואר בנבואו ותיתן תורו זו לא תורת השם ותאמר שהיא מאת השם ג'מקן כי אמרותו ותורתו האמיתית ותחדש סופג ומבוכו כי זאת חולגת על זאת ושתיהן מיוחסות לאל אחד ויהיה מובו הטענה הזאת תהיה מבוא לאיבוד זו וזו אומר הרמב״ם יש קאט שהחליטה הנוצרים הוא מתכוון לנוצרים הרי מה אמרה הנצרות? הנצרות אמרה התנך אמת, אבל יש ברית חדשה. ואותו אל שנתן את התנך, הוא ביטל את הברית הישנה, נתן ברית חדשה, והרמב״ם פה אומר דבר מאוד מעניין. הוא אומר שהמטרה של הנצרות הייתה, אפילו תמות נפשי עם פלישתים. לא כל כך שהיא תצליח, אלא שיש שתי דתות סותרות, וטיפול מבוכה, וששתיהן תשקענה במים. אבל העיקר תמות נפשי עם פלישתים. כמו שאמרו פעם למישהו, תחשוב, כל מה שאתה רוצה ניתן לך, אבל לשונא הגדול שלך ניתן כפליים. חשב, 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 אמר, תוציאו לי עין אחת. ככה הוא אמר. אז לשונא הגדול זה שתי עיניים יוציאו. אז אומר הרמב״ם, ככה זה הנצרות. כל מטרתה הייתה לאבד את היהדות, לא להיות אנטיתזה, לבלבל. ובזאת תחבו לו נפלאו אשר יעשהו איש הורע מאוד, שהוא ישתדל תחילו להרוג צונאו אם יתגיימו עצמו, אם אפשר שהוא יהרוג את צונאו והוא יחזיק מעמד ויחיה מה טוב, וכשילאה מזה, אם זה לא הולך, ישתדל בעניין שיהרוג הוא, שיהיה הורג הוא עצמו וצונאו. דהיינו תמות נפשי עם פלישתים. ותחילת משמו זו זה הדעת, הוא ישוע הנוסרי שחוג עצמות, כן, שוחג עצמותו, שחיג דמיו בלשון ארמי, והוא אדריונוס. והוא מישראל, שאף על פי שהיו אובי וג'וי ואימו ישראלית, הוא איגור ביודנו, ג'וי ועבד אבו על בת ישראל, הוולד כושר, ואולום נגרואהו ממזר להפליך בחרפותו, אבל הוא לא ממזר. אנחנו קוראים לו ממזר כדי לגנות אותו, אבל הוא כשר לבוא בקהל, הוא יהודי, אימו מישראל, ואביו גוי. את כל השגעונות הגדולים בהיסטוריה עשו יהודים, הנצרות, הקומוניזם, כל הדברים. והוא הביא לחשוב שהוא שוליח מאת השם לבאר ספק ותתורו, ושהוא המושיח היועוד לנו על ידי כל נביא, ופרש התורו פירוש מביא לביטול כל התורו וכל נשואותיו, והתר כל אזהורותיו, לפי מה שקיוון. אז ישו חי פחות או יותר בזמן הלל ושמי, או פחות או יותר, קצת אולי אחרי, כלומר כמה עשרות שנים לפני חורבן הבית השני חי ישו, ואימו מישראל ואביו גוי, והוא טען שהוא נביא וגם משיח, והוא פירש את כל התורה פירוש אלגורי. כלומר, וכשאתה מלאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, זה לא ממש. העיקר שתזכור את השם בלב ובמוח, ולשבות בשבת, זה הכוונה לעסוק בעניינים רוחניים, אבל לא אומרים לך, כן תבשל, אל תבשל, לא נכנסים איתך לקטנות, כלומר הוא רוקן את כל הפן ההלכתי של התורה מתוכן, וטען זה הכל אלגוריה, הכל זה סמלים ורעיונות בלבד. והרגישו החכמים זכרונם לברכו לחוון אותו, קודם שהתחזק פרסומו באומו, ועושו בו הראוי לו, תנו אותו למיטה, הסנהדרין דנה את ישו למיטה, אבל אז כבר לא נהגו דיני נפשות, ולכן מי שביצע את העונש זה הנוצרים, כן, הנציב העליון הנוצרי, כי ישו גם ארגן את, איך זה נקרא, מחאת המילקי, וזה, הוא גם, הוא עורר את, הוא היה כאילו, בעד הנרדפים, העניים, וכו' וכו', הרומאים אהבו שקט, אז לכן הם ביצעו את גזר הדין של הסנהדרין. וכבור הקדים השם להודיענו זה על יד דוניאל, ואומר כי ישתדל איש מפור יישא ישראל וחופריהם להפסיד את תורו בהתפארו בנבואו, והכניס עצמו בעניונים ג'דולים, כבר יהיו לו יומרות, יאמר שהוא מושיח ושהשם יכשילהו, כמו שיכשיל דניאל עוד מאות שנים לפני ישו, 500 שנה לפני ישו, או יותר, דניאל בתחילת ימי, כן, 500 שנה לפני ישו, הוא אומר שיעמוד מישהו להתפרץ לפני ממחיצתו, והוא ייקשל. והוא אומרו, ובני פוריסי עמכו ינסעו להעמיד חוזון, הוא יבוא ויתען נבואה, דת חדשה להעמיד חזון, והנכשול הוא... עכשיו, למה הוא נכשל? לכאורה הנצרות יש לה מיליארד מאמינים, ואני יודע מה, היא מצליחה יותר מהיהדות עד עכשיו. אז למה הוא נכשל? אומר הרמב״ם, ואחרו בזמון ג'ודול יוסעו תורו מבני עשו, ויחסוו אלו, ולא יתו יקוון אותו אשר היום יחל אותו, ולא יזיג מעשהו לישראל, ולא יסתפגו בו לשון ספק ומבוכה, לא רבים ולא יוחיד, כי יתבאר להם ספירת דבורו, והינו סוחו ונפלו ביודנו, עד שהיו סופו מה שהיו. אומר הרמב״ם, מבחינה היסטורית, ישו רצה לשנות את היהדות, ובזה הוא לא הצליח, הוא נכשל כישלון חרוץ. והשליחים, התלמידים שלו, כשראו שמול היהודים לא הולך להם, הם פנו לעובדי אלילים והקימו דת שונה במידה רבה מהתוכנית המקורית. אז יוצא שכמו באסלאם במידה רבה, גם מוחמד פנה בהתחלה לשבטים הערבים, היהודים שישבו בערב, וכשהוא לא הצליח אז הוא השמיד אותם ופנה לעובדי האלילים. אבל אומר הרמב״ם, מצד הכוונה הראשונית, הנצרות נחלה מפלה ניצחת. שבוע הבא בעזרת השם נראה את משות ג'וע, שזה כינוי למוחמד, תראו באיזה אומץ, הרמב״ם מדבר עליו, כותב עליו בערבית, בכתב ידו, אז שבוע הבא נראה לגבי, נכון, סיכון גדול, הוא כותב בסוף האיגרת, כתבתי אותה ואני מפחד, אבל נשענתי על מה שאמרו חז"ל, שלוחי מצווה אינם נזוקים, ועת לעשות להשם הפירו תורתך, ובטחתי בשם, ותיזהרו שלא תיפול ביד שטינקרים. ככה הוא כותב להם. הרמב״ם חי עד זקנה ושיבה, לא יודע, באמת לא קרה לו נזק, אבל זה צריך הרבה אומץ כדי לכתוב כזה דבר. כן, כן. של ציבור, שמוכיח מהרמב״ם? במשפט כהן? אז אולי נשתדל להביא את זה בשבוע הבא. תודה רבה חמוד. בסדר, ברוכים תהיו. אולי אני אגיד עוד מילה אחת, למרות שהגיע הזמן, אנחנו לומדים עכשיו אבות בתקופה הזו. אז באבות כתוב, הוא קנה לך חבר. אז הרמב״ם שם אומר, מה זה חבר? זה לא חבר לעסקים, ולא חבר לבילויים, זה חבר לדבר נעלה. דיינו שנוצרת חבורה סביב לימוד, על זה אמר התנה, הוא קנה לך חבר. ובאמת בתקופה הזו, שככה לקראת חג מתן תורה, שאנחנו זוכים לייסד עוד מסגרת ש... מתקשרים בסביב לימוד תורה, זה דבר שמאוד מאוד משמח, ייתן השם ונזכה להתמיד בעזרת השם, ברוכים תהיו. מי רוצה לומר גדיש? ססון, אתה רוצה לומר? מי כאן? דוד כאן? איזה מאחריך, דוד? דוד רוצה להגיד?